ערב טוב לכולם, אנחנו חוזרים ללימוד שלנו בספר הכוזרי ואנחנו עדיין במאמר ראשון בפסקה סמך ח'. היו הרבה טענות שהחבר רצה להקדים למלך כוזר לפני שהוא באמת הולך להסביר לו מהי היהדות ואיך ביהדות אנחנו תופסים את התגלות האלוה. לכן היו כל מיני הקדמות, עכשיו הכוזרי אומר, לפי שעה די לי בטענות האלה שהן טענות מספיקות בשער הזה. זאת אומרת, כרגע, בסדר, סיימנו את שלב ההקדמות, אומר הכוזרי, כן, אומר, בסדר, קיבלתי את כל ההקדמות שלך, זה בסדר גמור, בוא עכשיו נדבר על הדברים עצמם. לכן אומר, אם יערכו ימי חברותנו, עוד אשוב לבקש ממך כי תביא לי ראיות חותכות. בסדר, זאת אומרת, אם אנחנו נמשיך לדבר עוד הרבה זמן, מן הסתם אני אחזור לשאול כמה שאלות בכל הדברים שדיברנו, אבל כרגע בוא נחזור לענייננו. חזור אפוא להמשך סיפורך וספר לי איך אחה נתיישב בדעתכם הדבר התמוע הזה. יש לי קושיה. אומר המלך כוזר, יש לי קושיה גדולה לאחד הדברים שאמרת. אוקיי, מה? שבורא, סליחה, הגופים והרוחות והנפשות והשכלים והמלאכים, אשר הוא מרומם, מקודש וניסה מכדי שישיגוהו השכלים, כל שכן החושים יש לו התחברות עם בריאה שפלה זו. מאוסת החומר? איך יכול להיות שהבורא כל כך נשגב, כל כך וואלה לבן? איך יכול להיות שהוא ברא בריאה כל כך שפלה? כמוני, כמוך, כמו הנמלה. מה זה, לא מתאים. לפחות אצל הפילוסופים, אז אתה אומר שהנבדל הוא נבדל וזה. מה, אתה אומר לי שהבורא ברא דברים כל כך קטנים וחלשים ו... לא מתאים. איך יכול להיות? אמנם בריאה זו נפלאה בצורתה, אך הלא גם בקטן שברמסים יש מפליות החוכמה מה שאין הדעת יכולה לעמוד עליו. מה זאת אומרת? אומר לו, תשמע, אני לא מוכן לקבל את מה שאתה אומר. זה לא נשמע לי שבורא העולם, לפי דעתך, ברא את כל היצורים, אפילו היצורים הכי פשוטים. לא מתאים. אצל הפילוסופים, מה שראינו, שהעולם הוא קדמון. אז לא יוצא שזה לא הבורא שברא שום דבר, זה העולם, הטבע. בסדר, זה מקובל עליי. אבל להגיד שהבורא הכל כך גדול ברא את הדברים הקטנטנים, איך אתה מסביר את זה? אוקיי? שאלה מובנת? כן?
כן. אותה שאלה אפשר גם לשאול על דברים רעים. היום אנשים נוטים לשאול, למה הקדוש ברוך הוא בורא דברים רעים?
נכנראה, מי שואל? מי שכבר לוקח כנחת יסוד שהקדוש ברוך הוא בורא. כן. הוא עוד לא שם. בסדר, אתה צודק. זה באמת שאלה שנצטרך לשאול. זה גם יבוא. זאת אומרת, ברגע שהוא יקבל את ההנחה הזאת, אז הוא ישאל את שאלת הרע. אוקיי? אמר החבר, די לי בדבריך אלה שלא יצטרך להשיבך ברוב דברים. זאת אומרת, שאלת חכם, מה אומרים? יש ביטוי כזה, שאלת חכם, חצי תשובה. כשהחכם שואל שאלה, בתוך השאלה שלו יש כבר חצי מהתשובה. אז הוא אומר, טוב, לפי מה שאתה אומר, אני כבר לא צריך להשיב לך הרבה. זה די ברור מה שאני אגיד לך. מה תגיד? חוכמה זו, הדרושה לבריאת הנמלה, למשל, האם תייחס אותה לגלגל השמיים, או לכוכב, או לזולתם, ולא לבורא בעל היכולת, השם סיור לכל נברא, הנותן לכל דבר חוקו, ללא תוספת וללא חיסרון? טוב, זה צריך קצת להקדים. תזכרו שספר הכוזרי נכתב בדור שהמדע היא מה שהיא. היום אנחנו יודעים דברים אחרים. למשל, חשבו שהעולם שטוח, למשל, חשבו שיש מציאות רוחנית בגלגלים, ואומר בשמש, בירח. זאת אומרת, זה מושגים רוחניים. זה לא רק ירח, זה גם מושג רוחני. בסדר? אז לפי זה, שאומר לו החבר, הוא עונה לו בשפה שלו, אומר, מה אתה חושב? שהנמלה, מי שברא אותה זה השמש? או גלגל השמש? הרי גלגל השמש היא בסדר גמור בענייני שמש, אבל מה היא מכירה בענייני נמלה? לכן...
איזה נמלה?
נפורמי. לכן, הוא אומר, עובר החבר, אומר, תשמע, הנמלה, תראה איך היא בנויה. איזה חוכמה עצומה יש בנמלה. זה חוכמה מטורפת.
זה ההקדמה של סופרמן בקומיקס.
תמשיך.
זה מעניין.
שדווקא בנמלה יש לו, נגיד, כוער יותר, הוא יכול להרים איזה 5 פעמים את המשקל שלו, הוא יכול לקפוץ יותר כלום. כל הדברים האלו כשהוא באמת...
זה היה הרב לוי.
לא, זה בסדר. דווקא, אבל זה קושיה, כי
הרי... יכול להרים את 90 פעמים את המשקל שלה.
90, לא 5. זהו, אבל מצד שני, יש לי קושי עליך. שהרי ידוע לכל שאיש הנמלה אנטמן הוא מבית מדרשו של מרוול.
נכון.
בעוד שסופרמן הוא בבית מדרשו של דיסי.
נכון.
איך תוכל להשוות בין זה לזה? על זה נאמר ולא קרב זה אל זה כל הלילה. איך אתה יכול?
זה כמו העולם הליטאי נגד...
זה, אני לא מבין איך אנשים יכולים לעשות ככה חיבורים.
אבל זה היה מקדמים, לפני המחלוקות האלו.
לא, כאילו, הוא מקובל, כאילו, בשבילו...
אצלך הכל אחד.
זה קטן.
זה עולם, ברוך השם, ברוך השם. טוב, אז נו, אז מה שתגיד זה נכון. הנה, כבוד הרב. אז זה נכון. בקיצור, הנמלה זה הפורמי, ויש חוכמה רבה בנמלה. לא רק באיך שהיא פועלת, כי היא באמת פועלת בחוכמה, אומר שלמה המלך במשלי, בפרק ו', פסוק ו', אומר, לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. זאת אומרת, לך תראה איך הנמלים עובדים, תלמד קצת מהחוכמה של הנמלה. אבל לא רק באיך שהם עובדים, גם איך שהיא בנויה, זה בדיוק מתאים למה שהיא צריכה לעשות. זאת אומרת, וואו, זה מדהים. ונמלה זה רק משל, זה רק למשל, זאת אומרת, אתה יכול לקחת את כל הנבראים, תראה איך הם בנויים בדיוק לפי מה שהם צריכים, זה מדהים. אז אומר, מה, תגיד שזה מישהו אחר חוץ מהבורא יתברך? אז זה בדיוק מה שהוא הולך להגיד עכשיו. זאת אומרת, מה הוא יגיד? הוא יגיד, טוב, אמר הכוזרי, הנה, והלא, כל זה מיוחס, לטבע. אולי זה הטבע. בסדר? עכשיו, פה אנחנו צריכים קצת להרחיב. מה זה הטבע? מה זה בכלל ומה זה באותם הימים? מושג הטבע, המילה טבע, זה לא מילה יהודי. זה לא מילה שאנחנו מוצאים אותו בתורה, לא מוצאים אותו בתלמוד, לא בתלמוד הבבלי, לא בתלמוד ירושלמי, לא במשנה כמובן. זה מילה שהיא נכנסה ליהדות מאוד מאוחר.
בפרשת המבול?
כן, מה?
לא טבע?
כתוב המילה טבע?
כן, אבל זה השינה.
לא, זה משהו אחר. לא, שם זה נאמר, כמו כל זה, לא כותבים את זה אותו דבר.
זה לא אותו דבר?
לא, לא כותבים את זה אותו דבר. זה נשמע אותו דבר, אבל זה לא אותו דבר. בסדר? טבע שם זה הספינה, זה הלחש.
תאיבה ותלבע.
כן, זהו, שבגלל שאו שאתה אשכנזי מדי, או שאתה צרפתי מדי. זה או זה, או זה, או שניהם, כן, אני לא יודע. אבל זה נכון, במילה טבע, שאנחנו, זה טבעה. זה עם עין.
טבע.
בסדר? וגם עם תת, אז זה בכלל. אז בקיצור, לא, זה לא זה. המושג טבע, הוא בא מקורו בערבית. מקורו בערבית, המושג שנקרא בערבית טבעה. טבעה זה התרגום הערבי של המילה היוונית פיזיקה. פיזיקה, או פיזיקס, פיזיס, מתורגם בערבית טבעה, ובעברית זה הפך להיות טבע.
למה אין לנו מילה שלנו?
אני אגיד עוד שנייה, עוד שנייה, עוד שנייה. פיזיקס זה ביוונית. בלטינית זה...
פיזיקה?
לא. נטורה. אז מפיזיק הגיע הפיזיקה, ומנטורה הגיע nature, nature. בסדר? אז לכן טבע זה התרגום של אותם הדברים. למה אנחנו לא, אין לנו מילה בשבילנו? יש, בוודאי שיש. אבל לא יכול להיות מילה, מילה שהיא כאילו הגדרה של. כי הרי כל השאלה זה האם יש באמת טבע. זאת אומרת, מה אנחנו חושבים כשאנחנו אומרים את המילה טבע? מכלול של חוקים שהם החוקים שמנהלים את העולם. כן, ככה אני חושב שזה הגדרה טובה. בעוד שאנחנו לא מאמינים שזה ככה. אנחנו מאמינים שיש מישהו שקבע את כל החוקים האלו. לכן, ביהדות, כשרצו אז לדבר על הטבע, לא היו אומרים טבע, אלא היו אומרים מנהגו של עולם. איך שהעולם מתנהג. בסדר? Okay. הוא יכול להתנהג אחרת, אז בסדר, זה יהיה אחרת.
שיקריאו גם זו.
מה, מנהגו של עולם? אה, בתלמוד מיליון פעמים. אוקיי?
Okay? זה
ג'מי אינטויזי למדבר? לא. עוד לא יקריאו את המילה.
וכשאתה אומר שזה הגיע מאוחר, מתי זה?
הנה, אנחנו מדברים פה מאה ה-12. זה פחות או יותר אחד המקומות הראשוניים שאנחנו
מכירים. זה חכמים, אם רואים את זה כתוב, זאת אומרת שחכמים כתבו, והם לקחו את המילה מהשפעה של
בדיוק. תרבויות. יש מלא מילים שהם באים משפות זרות, שנכנסו בסופו של דבר ליהדות ולעברית. יש מלא כאלו. שמעת על פלאפון?
לא.
אז תשמע.
גם בעברית של המשנה לפעמים יש...
כן, ברור, גם בעברית של המשנה יש מלא מילים ביוונית וזה, זה. בסדר?
בסופו של דבר, גם נגיד לפי מי שלא מאמין בהשם, הטבע זה עונה לאותה, נגיד, הגדרה שהיא מנהגו של עולם, שזה כל החוקים, אבל לפי דעת...
כן, אבל מה ההבדל? שאם אתה אומר זה חוקים, זה יציב, זה לא יכול להשתנות. מנהגו של עולם, אם זה, אם העולם מתנהג אחרת, אז המנהג יהיה אחרת. זאת אומרת, זה נותן את האפשרות של שינוי סדרי הטבע. יש בעצם, במובן הזה, צריך לדעת, יש שתי גישות פילוסופיות שמתווכחות זו לזו לגבי המושג, עצם המושג טבע. יש את הגישה של הפילוסוף ויליאם ג'יימס, של הפרגמטיסטים ושל דייוויד יון, שאומרים שבעצם מה קורה, יש טבע במובן שכזה, תראה, אנחנו רואים שתמיד השמש עולה במזרח, אז כנראה שהוא תמיד יעלה במזרח. זה הסתברות כזאת. יש שיטה אחרת שאומרת, מה פתאום? בסדר, הוא עלה במזרח עד עכשיו, יכול להיות שמחר יעלה במערב. זאת אומרת, גם בגישה הראשונה וגם בגישה השנייה, לא, אגב, לא מתכן נס. כי הרי בשתי המושגים, או שתמיד זה יהיה אותו דבר, או שאין בכלל מושג של טבע, כי הרי זה יכול להשתנות כל רגע. אז גם אין מושג של נס שהוא פריצה בתוך גדרי הטבע. אוקיי? לכן אומר לו המלך כוזר, אומר, אולי זה הטבע. אבל מה לעשות? שואל אותו הכוזרי, החבר, סליחה, ומהי הטבע? אתה אומר, אולי זה מהטבע, שהנמלה היא בנויה איך שהיא בנויה. אבל מה זה הטבע? כן? מה זה הטבע? בוא נשמע ממך. אז מה אומר לו המלך כוזר? אומר לו כך. זהו כוח מן הכוחות, לפי מה ששמענו מפי אנשי החוכמה. אנו אמנם איננו יודעים מהותו, אבל אין ספק שהחכמים יודעים אותו. נו נו. מה זה? הוא אומר, כן, בדיוק. הוא אומר, זה מה שהמדענים יודעים. אנחנו לא יודעים, אבל הם יודעים. מה זה טבע?
אז הוא לא נותן לי להגיד.
הוא לא יודע, כי הוא לא מכיר. הוא לא יודע.
הוא אומר, כוח מן הכוחות.
כוח, וואי, אמרת, וואו. זה ממש הגדרה מספקת, זה כוח מן הכוחות. יפה מאוד.
זה כבר הגדרה.
לא, זה הגדרה. זה כמו שאתה אומר בצרפתית, זה טרוק. זה הגדרה נכונה. אבל נו, לא הסברת כלום. אתה אומר, זה כוח מן הכוחות, ותשמע, אני לא יודע מה זה, הוא אומר, אנחנו לא יודעים מה זה, אבל החכמים יודעים. פחות או יותר, כל המדענים שהם הולכים בכיוון של הפילוסופיה, כן, מקבלים את הרעיון הזה, כי הם כולם מקבלים גם את הרעיון של העולם קדמון.
פור לפילוסופים, אבל פור לפפל קריטיין
רעי. זה ודאי, הנוצרים לא מקבלים את זה, אבל בכוזרי הוא שם את הנוצרי ואת המוסלמי בצד, ואת הפילוסוף מצד אחר, ובינתיים עדיין המלך כוזר, הוא חושב שהפילוסוף זה הכי טוב. בסדר? לכן הוא אומר, אני לא יודע מה זה. אגב,
כן.
אז זהו, זה, לפי מה שאנחנו קראנו לפני זה, זה הפילוסופים. חכמי, מי שמתעניין בכל חוכמות הטבע, בכל חוכמות העולם.
זה תקופה שמי שפילוסוף הוא גם
מדען. כן, 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 זה הולך ביחד.
כולם עושים טוב.
כן, כן, זה נכון, זה גם נכון. זאת אומרת, הפילוסופים הללו, הם גם ידעו אסטרונומיה, הם גם ידעו מתמטיקה, מבחינתם זה היה מכלול אחד. בסדר? לכן, אותם הפילוסופים, הם אומרים, הוא אומר, הם יודעים. אני לא יודע, אבל הם יודעים. זה כמו היום. היום יש, בגלל הקוביד, כן, בגלל הקורונה, אז אנחנו די נוטים לחזור לדבר הזה. שכאילו, הרופאים יודעים. אנחנו לא יודעים, אבל הרופאים יודעים. שאלה אם זה בסדר להסתמך ככה, להגיד, אני לא יודע, אבל הם יודעים, ולכן אני עושה מה שהם אומרים. זה ודאי לא נכון. זאת אומרת, אני לא מדען, ואני גם לא רופא. לכן אני לא איש שהולך להבין בדיוק את המולקולות וזה, איך זה עובד, אני לא רופא. אבל חובה עליי בכל זאת לבדוק כמה דברים. זה, אני לא יכול סתם בגלל שהוא יש לו תואר ותעודה על הקיר, אז זה נכון מה שהוא אומר. צריך לבדוק אותו בכל זאת, קצת. אפילו לבדוק שהוא באמת רופא. בסדר? לפני שאני אתחיל לעשות מה שהוא אומר. אז איך אני אומר? זה תשובה זה? תשמע, אני לא יודע מה זה טבע, אבל אתה נותן למושג שאתה לא מכיר, להיות ההסבר של כל דבר. זה לא רציני. בסדר? לכן עונה לו, החבר, אין ידיעתם אותו, כי אם כידיעתנו אנו. וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע. זהו ההתחלה והסיבה שמכוחן יתנוע הדבר ומתנוע התנועה עצמית ולא מקרית וינוח הדבר הנח מנוחה בעצם ולא במקרה. כולם הבנתם?
לא.
איפה המושגים האריסטוטליים שלכם? כל כך לא בסדר. זהו, זה הבעיה. אז פעם חשבו שכל חומר בעולם יש לו שני מצבי תנועה. בסדר? קודם כל, אז חשבו שכל החומרים בעולם יש להם או תנועה או מנוחה.
תנועה
מנוחה? לראות פה. אבל בתנועה יש שתי סוגי תנועה. יש תנועה מקרית ותנועה עצמית. מה הכוונה? למשל, אז דיברו במובנים של היסודות. יש ארבע יסודות, האפר, הרוח, האש והמים. אוקיי? אז למשל, האפר, התנועה העצמית שלו זה ליפול. זה התנועה העצמית של האפר. כשאני לוקח אבן וזורק אותה לשמיים, כל זמן שהיא עולה, זה תנועה מקרית. כי בגלל שאני זרקתי אותה, אבל התנועה העצמית של האבן זה ליפול. עכשיו היא נופלת, היא על הרצפה, היא נופלת, רק שמקרית היא במנוחה. זאת אומרת, יש משהו שמפריע לתנועה העצמית שלה להמשיך ליפול. שזה אגב נכון. האש, הוא עולה. אז אם עכשיו אני אגרום לאש לרדת, אז זה תנועה מקרית. כך חשבו על הברקים. שהם חשבו שזה אש. בסדר? אז, לזקלר.
ברק.
בסדר? אז ככה חשבו. אז אוקיי, בסדר. אז הוא אומר, תראה, מה שאתה יודע על הטבע זה בדיוק מה שהם יודעים. אתה אמרת שהחכמים הם יודעים ואנחנו לא יודעים, אז בוא נסמוך עליהם. אומר לו החבר, תשמע, הם לא יודעים. גם הם לא יודעים. הרי מה הם אומרים? אני חוזר על מה שאומר החבר. אומר, אין ידיעתם אותו, כי אם ידיעתנו, אנו. וכך הגדיר הפילוסוף את הטבע. זהו ההתחלה והסיבה שמכוחה נתנועע הדבר המתנועע תנועה עצמית, ולא מקרית. זאת אומרת, זה מה שגורם לתנועה העצמית. כן, אבל מה זה? לא אמרת לי. אמרת לי, מה יוצא מהטבע? אבל לא אמרת לי, מה זה הטבע? לכן גם הם לא מגדירים מה זה הטבע. אז מה אתה, אתה עכשיו הולך להסתמך עליהם, והם בעצמם אומרים שהם לא יודעים? אז אני עכשיו שואל את המדען שמתוכנו, היום המדע החדש, אחד המושגי יסוד של המדע החדש זה האנרגיה. נכון? הכל בעולם הוא פונקציה של אנרגיה. אבל עד היום הזה אנחנו לא יודעים להגדיר אנרגיה. לא יודעים להגדיר. גם ניוטון. הוא נותן לנו את המדידה של האנרגיה. שאלה אם יש לנו הגדרה עצמית למה זה האנרגיה.
אותו דבר, מה שגורם ל...
כן, זהו, מה שגורם ל... זאת אומרת, אז אנחנו לא מדברים היום במושגים של תנועה עצמית, וזה, אבל עדיין אנחנו מתבססים הכל על דבר שאנחנו לא באמת יודעים מה זה. זה עצום. בסדר? אז הוא אומר, לכן אני לא יכול לבסס שום דבר על זה בעצם. אני מסתכל על זה, אני מתבונן, אני אנסה להבין, ואני אנסה ללמוד, אבל זה לא ביסוס. זה לא הבייז, זה לא ההתחלה של ההבנה. אז מה נעשה? אז אומר ככה. אמר הכוזרי, בפסקה עין דלת, הרי זה כאילו אמר הפילוסוף, כי הדבר המתנועע מעצמו, ונח מעצמו, יש לו סיבת מה? לפיה יתנועע וינוח. וכי סיבה זו היא הטבע. אבל שנייה. אתה אומר לי עכשיו, שבעצם הטבע זה הסיבה שגורם לתנועה. ואם יש משהו שהוא מתנועע, זה בגלל שזה הטבע. קיצור, הבנת שהוא...
שמור לכם.
בדיוק. הוא לא יודע על מה הוא מדבר, והוא סתם מדבר. לכן אומר לו החבר, טוב, תשמע, לזה אמנם נתכוון הפילוסוף להגיד שהוא לא יודע על מה הוא מדבר. ועל אלה הוסיף דקויות רבות ועצמאות בייחוד ובהבחנת מה נעשה במקרה ממה שנעשה בטבע. וכל אלה דברים מכוונים לעשות רושם על השומעים. אבל תמצית ידיעת הפילוסופים בטבע היא רק מה שאמרנו. מה אתה חושב? הם יודעים לדבר. פאתוס. ומשתמשים במילים גבוהות. אתה מסתכל על כל שיחה של פוליטיקאים, בין שזה בצרפת, בארץ, לא משנה. רוצים לדבר על מושגים מאוד מאוד פשוטים, משתמשים בכל מיני... באמת. אתה עושה דאווינים בעצם. אתה מנסה למכור לנו שאתה יודע, אבל בעצם אתה לא יודע. אתה יודע, זה כמו שבן אדם רוצה לדבר על מישהו והוא לא זוכר את השם של המישהו. זה... אז יש אנשים שיודעים לעשות את זה. זה, משתמשים בתארים וזה. נכון? זה קורה? אז בקיצור, אז מה עושים? בעצם הוא אומר, אוקיי, זה הבנת עכשיו? אבל עכשיו הבנת? הוא אומר, טוב, בסדר. נו, אז מה עושים? אומר לו הכוזרי, אם כן, רואה אני כי בשמות הללו התאונו החכמים והביאונו לידי ראייה טבע כשותף לאלוה. שכן אנו אומרים, הטבע החכם, הטבע הפועל, ולטעמם ייתכן למור גם הטבע בורא? עכשיו הבנת. עכשיו הבנת. שבעצם מה שאומרים החכמים, שכל הסיפור הזה של הטבע, זה מקסימום כלי עזר לבורא. עכשיו הבנת שיש ענותי. זאת אומרת, עכשיו הבנת שכשמדברים על הטבע, אי אפשר שלא לייחס אותה לכוח בורא. אז יש אולי הנחה שאפשר לומר. אולי אפשר יהיה לומר ש... בסדר, אז הטבע זה הבורא. מה אתם אומרים? אולי אפשר לומר באמת שהטבע זה הבורא.
אבל הוא אמר שהטבע זה הכלים של
לא, נכון, החבר לא הולך לכיוון הזה. אני אומר, אם כבר הגענו להבנה שאי אפשר לנתק ולהפריד לגמרי בין מושג הטבע למושג הבריאה, אז אולי באמת הטבע זה האלוה.
אתה מוחק, אם אתה אומר שהטבע זה האלוה,
נו,
אז אתה לא לוקח בחשבון את העובדה של אלוה יש גם למה שהוא עושה מחשבה, רצון.
או.
למרות שכאן בטבע אומרים,
יפה.
אתה הולך ככה, אבל מה, מה את... מניע את הטבע?
מה מניע?
מה הרצונו זה... שלו? מה
אז זהו, אתה לוקח את זה כהנחת יסוד שיש לבורא רצון. אתה מדבר כמו יהודי.
כן, אבל הגיוני לחשוב ממה שאתה אמרת, שכאילו הכל בסופו של דבר זה הכל טבע, זה מה שעזר שזה התחיל, וזה אנחנו רק... לרזולטה.
יוצא שיש לנו מחשבות בעולם בתרבות הכללית, שאגב הגיעו מיהודי שהיה מסובך מאוד והיה גר באמסטרדם, שביסס את כל החוכמה שלו על העובדה שהטבע זה האלוה.
מי זה?
פרויד. לא.
אה,
לא,
פרויד
סיביין. הוא היה באמסטרדם, הוא היה מסובך מאוד, והוא היה יותר כללה ממה שהשם שלו מבטא. קראו לו ברוך, אבל הוא באמת היה יותר ארור מאשר ברוך. נכון. אה, סהלר איטליה.
זה כמו שזה,
נו. ספינוזה, כמו...
זה
אתה
כמה ספינה, כמו
איזה פינה. נכון. אז ברור שפינוזה בעצם, מה הוא טוען? הוא בעצם טוען דבר מאוד מאוד עמוק. אי אפשר לזלזל בבן אדם, בן אדם היה חכם מאוד, וגם היה, למד הרבה תורה, ברור שהוא ידע הרבה, והוא פיתח לאט לאט שנאה עצמית מאוד מאוד גדולה. כי מבחינתו היהודי הוא האנטי ביטוי לכל הפילוסופיה שלו. כי הרי מבחינתו אי אפשר לדבר על בחירה. כי הרי האלוהים זה השם. מבחינת ספינוזה כל הכוחות הטבעיים, אתה לוקח סך כל הכוחות של הטבע, עושה זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה, שווה אלוהים.
אוקיי.
יוצא שאין פה עניין של בחירה של זהות מסוימת. לכן עם ישראל הוא סתירת לחי לכל התיאולוגיה שלו.
תסביר עוד פעם.
אומר, אם האלוה זה כל הכוחות הטבעיים, השמש והרוח, הכל ביחד, זה האלוהים. אין פה עניין של רצון ושל בחירה. זה, כי זה טבע, כי זה כוחות של הטבע. כוחות של הטבע, אין להם שאלה של מוסר. כשיש צונמי, הגל לא בודק אם הבית שעכשיו הוא שוטף, זה בית של צדיק או של רשע.
אבל זה שהגל של קורונה לא
הוא,
מבדיל בין...
הוא בדיוק לא מבדיל. הוא לא מבדיל.
כן.
זה מה שאני אומר. הטבע לא מבדיל.
נכון.
זה מה שאני אומר. לכן, הזהות היהודית, שהיא מבחינת המסורת היהודית, נבחרה על ידי הקדוש ברוך הוא, אז מבחינת ספינוזה זה בעיה. כי לא ייתכן בחירה. בסדר? עכשיו הוא, מה?
מתי הוא היה חי?
לפני 300 שנה. 1700 ומשהו. עכשיו, הוא משתמש בכל מיני ביטויים, אנחנו לא ניכנס לזה, הוא מדבר על טבע המוטבע ועל הטבע הטובעת והטבע המוטבע, זה ביטויים שלו. בעצם יש הבדל בין הטבע המוטבע והטבע הטובעת. הטבע הטובעת זה אלוהים והטבע המוטבע זה הטבע. זה ביטויים שבעצם באים לומר שהכל, שמה שיש בתוך העולם, אתה אומר בסך הכל זה אלוהים. אוקיי? עכשיו, למה זה בעיה? למה הוא לא צודק? הרי זה מאוד דומה למה שאומרים היום החסידים. על פי המאמר בזוהר, שלית אתר פנוי מיני, שאין שום מקום מבעלדי האלוהות. כך אומרים החסידים. שיש הקדוש ברוך הוא בהכל.
במה?
אז זה מה שאומר ספינוזה. אתה לוקח את הכל, אתה שם ביחד, זה, בבלנדר.
כן, אבל הוא חושב שיש בורא, הוא לא חושב.
ספינוזה, היא די, היא די, enfin, le philosophe, היא די, genre, la nature, c'est Dieu.
נו.
חסידים, היא די, dans la nature, il y a Dieu. C'est la même chose.
Dans tout, il y a Dieu.
Dans tout, il y a Dieu.
Dans tout, il y a Dieu. C'est-à-dire que si tu prends...
Il y a de Dieu dans tout et de Dieu...
Donc, imat lokachat et akol, sam be mixer, ma yotze, al sofo shel davar, yotze akadosh baruch hu.
Gam, pas que, quoi.
Mas tomet, et faut odma?
Non, je sais pas si c'est ça le truc, mais par rapport
au
catholique, c'est pas... Non, mais l'idée du judaïsme, c'est pas ça, c'est que oui, il y a de Dieu dans tout, mais pas que, quoi, il y a...
Mas tomet, pas que. אז מה, יש משהו אחר חוץ מירמה שלנו?
Non, j'essaie de clarifier ma pensée. Ça veut dire que Dieu, il est pas que dans les choses, il est aussi dans notre volonté, il est aussi dans notre Torah, il est aussi dans notre Neshama, etc.
זה גם chose.
לא נכון.
Quoi, לא נכון?
יש לנו מברו ביטר.
Oui, mais c'est Dieu qui nous l'a donné.
זה נכון. זה נכון. אז זה אומר שהוא, שכל דבר שיש פה, זה הקדוש ברוך הוא. כך טוענים החסידים. אין שום דבר שזה לא השם.
לא, אבל לא הכל מרגיל.
השם il s'est retiré du monde pour nous laisser une partie un peu genre qui est libre arbitre.
מה
הבעיה בזה?
אם יש לך פאזל, אז אתה לוקח חלקים מהפאזל, שם אותו בבלנדר. אומר, מה יש פה? אתה אומר, זה רק פאזל. נכון. אבל האם זה כל הפאזל? לא, נשאר עוד פאזל. זה מה שהוא אומר.
בסדר, נשאר עוד פאזל. אם אתה לקחת את כל החלקים.
לא, אתה לוקח חלק מהחלקים.
לא, הוא אומר, בוא ניקח את כל החלקים.
אוקיי. לא, אבל זה בדיוק העניין. יש פאזל, אני לוקח את חלק מהחלקים, נגיד חצי, שם אותם בבלנדר.
אבל זה לא הפאזל.
לא, אז אני... רגע. אני אומר שהטבע זה כל מה שיוצא לי מהבלנדר. הבנת?
כן, אבל לפי הדוגמה שלך, לא שמת את כל הפאזל בתוך.
חצי.
אז יפה, אז כשיהיה לי, יהיה לי חצי פאזל. גם חצי פאזל שעבר בלנדר.
אחרי זה מסתכל על מה שיוצא מהבלנדר.
נו.
קורא לזה טבע.
אני קורא לזה, לא, בדוגמה שלך, אני קורא לזה פאזל או חצי פאזל?
אני קורא לזה טבע. רגע.
אתה התחלת עם הפאזל.
הפאזל זה סתם, זה כאילו האלוקה, אוקיי? אז מי שקורא לזה טבע, מה שיוצא לו מהבלנדר, ואז אתה שואל, האם ממה שיוצא מהבלנדר, יש רק פאזל? או כאילו, כל מה שיוצא מהבלנדר זה פאזל, נכון?
כן.
אבל לא כל מה שיוצא מהבלנדר זה כל הפאזל.
אבל לא, לא, כי בדוגמה, אני לא חושב שזה נכון, בגלל שבדוגמה, אתה מלכתחילה לא שמת את כל הפאזל. אז ספינוזה יגיד לך, אז תשים את כל הפאזל, ואז מה שיצא לך... זה יהיה באמת הפאזל.
אז אולי ההגדרה של ספינוזה זה הגדרת אנושי. אולי ההגדרה, ההבדל בין ההגדרה חסידית ובין ההגדרה ספינוזית, זה הנקודת מבט.
או, אתה אומר נקודת מבט. אני מסכים איתך, אבל עוד צריך להסביר לי למה. כי גם החסידים הם אנושיים.
לא, ברור, אבל הם לא, הם אומרים...
אז מה שונה במבט?
כל המציאות שאנחנו מכירים פה בעולם הזה,
אז זה כאילו הכל, זה לא כולל...
טוב, אז אני אעזור לכם.
אני לא מבין מה הבעיה שלכם מבחינה שהחסידים אומרים, יש בורא והוא חל בכל הדברים. בסדר? ספינוזה אומר, אין בורא והכל
זה. לא, הוא לא אומר את זה.
הוא אמר
שהטבע זה אלוהים.
אוקיי, אבל אנחנו מדברים באותו אלוהים. זה כאילו הוא מדבר על אלוהים שזה לא שלנו.
הוא לא מתווכח עם יסוד הבריאה. זה לא ה... זה לא מה שמפריע לו.
אז מה?
רק שהטבע זה אלוהים.
כן, אז, ואנחנו חושבים שזה
נכון. אז בואו נסביר לכם.
וגם החסידים לא חושבים שזה נכון.
בואו נסביר לכם.
החסידים אומרים שאלוהים חל במשהו. זה לא אותו דבר להגיד הטבע זה אלוהים, ולהגיד אלוהים הוא חל גם בטבע. סליחה, אבל זה ממש לא אותו דבר.
הוא חל בטבע ו...
וזהו.
אה, זהו, שזה לא זהו. אז בואו אני אסביר לכם. אני רואה שאתם, טוב, אתם יהודים ואתם צדיקים, לכן מה שאתם אומרים זה נכון, רק שאתם לא יודעים להסביר את זה. אתם מרגישים שיש משהו לא נכון מה שאני אומר, אבל זה לא יוצא לכם. אז בואו נעשה את זה מאוד מאוד פשוט. אגב, מה קרה לספינוזה בסוף? אחרי שהוא אמר את מה שהוא אמר? החרימו אותו. בסדר, הוציאו אותו מכלל ישראל. טוב, 40 שנה אחר כך, אחרי שהוא מת, הגיע רב גדול, רבי דוד נטו. הוא היה רב בלונדון, של הקהילה של יוצאי אמסטרדם. אגב, כל יוצאי אמסטרדם הם היו יוצאי פורטוגל. אז היה קהילה בלונדון דוברי פורטוגזית. ורבי דוד נטו נתן דרשה, שהוא אמר בדרשה שלו, שהטבע זה אלוהים. הוא אמר בדיוק מה שספינוזה אמר. אנשים בלונדון התחילו להשתגע, וקראו לרב של אמסטרדם. אמר, טוב, הנה, כבודו מכובד לחרם שני, בכבוד, הנה, יש לנו פה עניין. הרב זה היה הרב צבי אשכנזי, החכם צבי. בעל שאלות ותשובות החכם צבי. והוא אמר, תגידו מה שאתם רוצים, אבל רבי דוד נטו זה קדוש השם, מה שהוא אומר זה נכון, ולא הבנתם שום דבר ממה שהוא אמר. טוב, אז מה הוא כן אמר? אז בעצם הסיפור זה כך, מה שאמרת זה נקודת מבט, אבל במה? יש פסוק בספר מלכים. מה הפסוק? הפסוק אומר שאתם מכירים את הסיפור עם אליהו הנביא? שבנה מזבח בהר הכרמל ועשה תחרות עם כהני הבעל. כן? מכירים את הסיפור? אז יש ספר מומלץ, קוראים לו התנ"ך, אני ממליץ, בחום.
מומלץ, איפה מוצאים אותו?
זה גם קיים בסוכפתית, אני בעד. בקיצור, או את יכולה לראות את הסדרה של השיעורים שלי, שנקראת בצרפתית, ביוטיוב, La Nevoie dans tous ses états. שאני מנסה לעבור, אז אני לא עובר בין כל הפרקים של התנ"ך, אבל לוקח פרקים נבחרים ומנסה לעבור ככה. אנחנו מחר בבוקר נהיה בשיעור ה-22. והגענו מחר, אנחנו מגיעים לחורבן שומרון וחזקיהו המלך. התחלנו מיהושע. אנחנו שם, בסוף מלכים ב'. מה שלא יהיה, במלכים א', יש סיפור שם. כל עם ישראל עובד עבודה זרה, בקטנה כאילו, והבעל זה האלוה הכי מרכזי. אליהו מאוד מאוד מתעצבן, הוא אומר, טוב, יאללה, בוא נעשה בטל. בוא נעשה תחרות. אתם בונים מזבח, אני בונה מזבח בהר הכרמל, וכל אחד מביא פר, מביא בהמה, ואנחנו נקריב, נשחוט, גם אתם, גם אני, כל אחד את הפר שלו, על המזבח, ונראה איפה האש יורד מהשמיים. אם זה שלכם, יאללה, ניצחתם, אם זה שלי, אתם תבינו שאצלכם זה שטויות. אז עושים את זה, ובסוף, כמובן, ששום דבר לא יורד אצלהם, ואצל אליהו יורד האש מן השמיים, ולוקח את המזבח ואת הקורבן והכל, ואז כולם רואים את זה, ומה הם אומרים? אומרים משפט, שאומרים אותה 7 פעמים בסוף יום הכיפורים. הוא האלוהים. אדוני הוא האלוהים. יש שאומרים אותה 12 פעמים. אדוני הוא האלוהים. זה בדיוק העניין. המסר של היהדות זה שאדוני הוא האלוהים. ספינוזה רצה לומר שהאלוהים זה אדוני. בעצם, מה הבעיה שלו? להגיד שאתה לוקח את כל כוחות הטבע, אתה שם במיקסר ויוצא לך אלוהים, זה מקטין אותו. כי זה אומר שהוא בסך הכל הטבע. אנחנו באים ואומרים, הוא בטבע, בוודאי. אבל לא רק. יש אלוהים ויש גם יוד כבפקה. במילים אחרות, הוא בעולם והוא גם מחוץ לעולם. זאת אומרת, כל התיאולוגיה של ספינוזה בנויה על זה שהאלוה הוא רק אמננטי. פירושו בתוך. בעוד שהיהדות גם אומרת שהוא טרנסנדנטי. מעל, נבדל. אוקיי?
רגע, אז האלוה זה הטבע?
לכן, אתה יודע שהאלוהים, גמטריה, הטבע. הגילוי של הקדוש ברוך הוא דרך הטבע, קוראים לו אלוהים.
זאת אומרת, לא, אבל כשאני...
כשאתה מסתכל על הטבע, זה גילוי של הבורא. גילוי אחד, יש עוד הרבה גילויים.
והטבע?
מי ברא את הטבע? הקדוש ברוך הוא. לכן...
יוד כבפקה.
נו.
אוקיי. שואל, מה זה אלוהים?
אז אני אומר לך, אלוהים זה אחד
הבי... רק הטבע?
אלוהים זה ההתגלות של הקדוש ברוך הוא בטבע.
אז זה לא עוד משהו.
לא. זה ביטוי. הופעה.
בגלל זה קוראים שזה מידת רחמים או משהו
כזה? לא, זה מידת הדין דווקא. אלוהים. בסדר? בעוד שיות כרבקה זה מידת המוסר. זה פנים אל פנים. מי שמדבר איתנו, מי שבורא את העולם, זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אבל ברגע שהקדוש ברוך הוא מתגלה והוא מדבר פנים אל פנים, אז הוא אומר, אנוכי, השם אלוהיך, יודקה ואבקה. אוקיי? יוצא, שבעצם מה מסביר לו כאן רבי יהודה הלוי, הנה, תראו מה הוא אומר בפסקה עין זין. אמנם כן, הבנת. היסודות, השמש, הירח והכוכבים, יש להם פעולות על דרך החימום והקירור, וההרטבה והייבוש וכדומה. זה היה הפעולות של המאה ה-12. שידעו שכל היסודות, כל החומרים, או שהם מקררים או מחממים, או מייבשים או מרטבים. זה מה שהם יודעים לעשות, כולם. אני אומר, אך פעולות אלה מחייבות אותנו לייחס להם, לא חוכמה, כי אם עבודה בלבד. אם אתה אומר לי שהשמש הוא מחמם, זה דרך הפעולה שלו. אין בזה חוכמה, זה רק כפתור הפעלה. אז אומר, לעומת זאת, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה ומתן צוויון, כל פעולה שיש עמם חוכמה מכוונת, אין ליחסה כי אם לבעל חוכמה, שהוא גם בעל יכולת וגם בעל שלטון. והנה, כל הקורא לדברים המכינים את החומר דרך החימום והקירור בשם טבע, לא הפסיד. ובתנאי שלא ייחס להם חוכמה. כשם שאין לייחס לאיש ואישה את יצירת הוולד, על ידי זיווגם. שהרי על צד האמת אינם כי אם מן המסייעים לחומר המוכן לכך לקבלת הצורה האנושית. ולכן אנחנו אומרים שצריך 3 שותפים באדם. לא מספיק שאיש ואישה ילכו ביחד, זה לא מה שמייצר בן אדם. נכון, מבחינת טבעית, יש התמזגות של הזרע של האיש והביצית של האישה, וזה יוצר לריבוי התאים, אבל זה לא מה שמייצר בן אדם. כי בן אדם זה לא רק חתיכת בשר. יש לו גם נשמה. בסדר? והצורה עצמה... בא מעת הצייר החכם, ועל יהיה הדבר רחוק בעיניך, שרשמים אלוהיים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה, בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. וזהו שורש האמנה ושורש הכפירה כאחד. אומר, אז הבנת עכשיו? הכל יש בעצם יוצר, בעל חוכמה ובעל יכולת. אנחנו נקרא לו הקדוש ברוך הוא. יש בעצם, אתה לא יכול להגיד זה הטבע. יש מישהו שהוא חשב ויש לו גם חוכמה וגם יכולת לעשות. עכשיו זה נכון שמה שאתה קורא לו, הטבע, האלוהים לפי ספינוזה וזה, מה שמאפשר לך לקחו לו כך, זה בגלל שיש בעולם הזה, בעולם התחתון, רשמים אלוהיים.
דרס?
אז זהו, רשמים, מה זה דרשמים? זה סקירס קונטיפו.
הוא
דרס. צריך היה משהו.
תחס.
זהו, זה סינחס, נכון. היה משהו וזה נעלם. כל עוד שמשהו היה פה, לא ראית את התחס. נכון? פתאום זה נעלם, אז אתה רואה. כשאני רושם משהו, כל עוד שהעת הוא על הדף, אני לא רואה את הרושם. כשהעת הולך, אני רואה. זה מה שנשאר. Okay. אז זאת אומרת שהיה פה נוכחות אלוהית, היא כבר איננה, אבל יש רשמים.
סליחה, אבל מישהו יכול להגיד לך שזה לא נכון, בגלל שהיה ביג בונג, וכאילו הרשמים שאנחנו רואים זה סתם רשמים של ביג בונג, וזה לא אומר שיש מעבר לזה בורא.
אבל כבר אמרנו בשבוע שעבר, שגם לפי תיאוריית המפץ הגדול, היום אנחנו לא יודעים ולא מצליחים לדעת מה גרם לביג בונג לביג בנג. אנחנו לא יודעים. לאית בנג בנג, זה התפעל. תראי, מה זה התפעל? זה פעולה שחוזרת לעצמי. אז לאית בנג בנג, קצת קשה להגיד, אבל מי שלומד המשנה בפרקי אבות, שיודע שבן בג בג אומר, אז כנראה שיש בזה קשר עמוק. אז אתה רואה, בביג בנג, בתיאוריית המפץ הגדול, לא יודעים מאיפה זה בא הביג בנג. אז גם מי שדוגל בתיאוריה הזאת, אז אני אשאל אותו, אוקיי, ומה גרם לפיצוץ?
זה לא הוכחה שיש בורא.
לא, אבל זה הוכחה שהתיאוריה שלך היא גם לא הוכחה. לא, כי אתה אומר, ההוכחה שלי זה שיש ביג בונג, וזה הכל רשמים של הביג בונג. אני אומר, בסדר, לא אמרת לי כלום. אני גם מסכים איתך שזה שזה חם, זה בגלל שיש שמש שמחמם.
בסדר, אבל רק כדי לעזור על מה שאמרת כמה פעמים, זה לא בגלל שלא מצאת שזה לא קיים.
זה בדיוק מה שאני אומר. לא מצאנו עדיין את הסיבה לביג בונג, אבל יש סיבה.
אוקיי, אבל
יש בריאה.
הכל מה שאת אומר זה כשיש ספק. זה לא הוכחה בסופו של דבר.
לא הבנתי. אתה אומר שיכול להיות שמישהו יגיד שזה לא הבורא, זה הביג בנג.
אוקיי.
אני אומר, אבל מי שטוען שזה הביג בנג, אם אני אשאל אותו, אוקיי, אז מאיפה הביג בנג? הוא יגיד לי, אני לא יודע. זה בא מאיפה שהוא. זאת אומרת שזה לא יכול להיות הבסיס של התיאוריה שלי. כי אם אני יודע שהביג בנג הוא בא מאיפה שהוא, ואני לא יודע להגדיר לך ולהגיד לך מה זה, אבל אם זה בא מאיפה שהוא, זה אומר שזה לא הבסיס, זה לא ההתחלה. לכן אתה לא יכול לבסס תיאוריה שלמה על משהו שהוא רק בשלב מתקדם.
כן, אבל מישהו יכול להגיד לך...
אבל זה לא רק שלב מתקדם, זה שלב הראשון.
לא. היום אנחנו לא יודעים מדעית לחזור, לא רק מה גרם לזה, אנחנו גם לא יודעים לחזור לביג בנג. מדעית, אנחנו דיברנו על זה שבוע שעבר, מדעית אנחנו יודעים לחזור, לא יודעת, שני שבועיים, אנחנו יודעים לחזור עד מה שנקרא רגע של פלנק, שזה 0.-30, בחזקת מינוס 33, שניות אחרי הביג בנג. עד לשם מצליחים לחזור. זה מאוד קרוב לנקודת 0, אבל זה עוד לא 0. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים לחזור לשם, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים להתחיל מהאפס. לכן מה, אתה תבסס משהו? על משהו שהוא רק באמצע התהליך?
לא, אוקיי, אבל זה לא הוכחה שיש אלוהים.
אני מסכים. זה רק הוכחה שזה לא הוכחה. זאת אומרת, זה הוכחה שאתה לא יכול לבסס את התיאוריה שלך על זה. זה כמו הטבע. איפה ההוכחה שיש אלוהים? זה כבר שאלה אחרת. הוא אומר, צריך שיהיה מישהו שיניע את הגלגל. צריך שיהיה מישהו שירצה. כי כל הנבראים הללו, הביג בונג זה חמוד מאוד, אבל זה עוד לא מסביר לי למה כל נברא ונברא, נברא בדיוק בצורה שהוא צריך כדי למלא את התפקיד שלו. אגב, יש לזה תיאוריות מדעיות מאוד מאוד חשובות, שזה רק תיאוריות כרגע, אבל למשל שאלה אותי הבת שלי השבוע, ברור שחייב להיות חייזרים.
חייזרים?
זה אקסטרטרסטר. זה ברור מה. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא כל כך הרבה פלנטות וגלקציות ועניינים, ואנחנו לבד. אז קודם כל, דיברתי איתה על קריפטון. דיברתי איתה על קריפטון, זה דבר ראשון, זה ודאי. הבן שלי הגיע ואמר, קודם כל, הסיינים מגיעים מכדור וג'טה, זה דבר ראשון, אז הם יודעים, אז רק מי שיודע, יודע. ואז ניסיתי להסביר לבת שלי מתוך כל הרעש הזה, את מה שנקרא הפרדוקס של פרמי. שגם מבחינה מדעית, היום אנחנו די נוטעים לחשוב שזה מאוד הגיוני שלא נמצא אף פעם חיידרים. זה מסתבר מאוד שאין. או שלפחות לעולם לא נמצא אותם ולא נגלה אותם. אז אני מציע לך, אני לא רוצה להגיד דברים שהם לא בדיוק טובים, אבל תסתכל, יש מיליון וידאוים ביוטיוב, תכתוב Le Paradoxe de Fermi, ואתה תראה שם. בגדול אני אגיד לך שרק כדי שיהיו תנאים להופעת החיים ולחיים חכמים שמביאים לתרבות, זה, כדי שזה יצליח, צריך כל כך הרבה פוקסים, פוקס זה אומר קוטבול, שזה מאוד הגיוני שזה לא יקרה. ואנחנו לא מבינים איך זה קרה לנו. אז הוא יודע. לכן רק אני מסיים את השורה האחרונה, הוא אומר, וזהו שורש האמנה, האמונה, ושורש הכפירה כאחד, שואל אותו הכוזרי, איך וכיצד יהיה שורש האמונה וגם שורש הכפירה ביחד, אבל על זה אנחנו נצטרך להעמיק בפעם הבאה.
מה זה כפירה?
כפירה.